מוזמן לראות פה. יש מישהו שצריך? טוב, אמרתי לכם שהמאמר בכללותו עושה הבחנה בין איזשהו המוסד שנקרא אצל גדולי הלוי הופעת העניין האלוקי, השראת שכינה, כל הדברים האלה נתפסים אצל הרב קוק במושג אידאה אלוקית, שהיא רחבה קצת יותר מאשר סתם המושג עניין אלוקי, משום שבעצם הוא גם אומר שבעצם התרבות האנושית היא מתפתחת סביב שני צירים מרכזיים, אידאה לאומית, כלומר איזושהי התחברות והתאגדות של קבוצות של עמים סביב איזשהו מרכז לאומי אחד, עמים שונים, כמו שבתורה זה מוזכר כשהעמים השונים מתחלקים בארצותם, ללשונותם, בגויהם או בגויהם, אתם, יש עמים. ההיסטוריה העולמית מופיעה ביחידות של עמים. ההיסטוריה, אתם, לאדם פרטי אין היסטוריה, לאדם פרטי יש ביוגרפיה. נכון? נולד, גדל, התחנך, ת-ת-ת-ת-ת-ת. לעמים יש היסטוריה כי הם לא נגמרים כשאדם מת, כי העם חי מעבר לפרטים שמרכיבים אותו, יש שושלות, לפעמים כדי לייצר יציבות, אז קראו לכל אותם מלכים באותו שם כמו אצל פרעה וכדומה, אתם מכירים את השיטות האלה, כן? אבל ברמה העקרונית, כן, בשנה האחרונה היה לנו דוגמה יפהפייה למנהיג כזה, קים איל ג'ונג, אתם זוכרים את המנהיג הצפון קוריאני? זה היה מרתק לקרוא עליו בעיתונות. ששמש העמים, שאדם שאף פעם לא, אין לו צרכים, כל הדברים שכתוב במדרשים על פרעו היו כתובים שמה כ... נכון? דפוקים, מה לעשות? אבל זה היו דברים שהם סיפרו על עצמם. תקראו, אתם ישבתם ולמדתם, לא היה לכם זמן להסתכל בעיתונים, ברוך השם, יפה מאוד, בעיתונים, איזה, אל תזכן אני. די בכל אתר ואתר. בכל אופן, הרעיון הזה שדברים מתארגנים סביב אידאה לאומית, ויש דברים שמתארגנים ומתפתחים בנוע צמיחה שלהם, זה אידאה אלוקית, אידאה דתית, איזושהי תפיסה של... שבאמת אנחנו מוצאים בכל התרבויות בעולם את הדתות. הדתות הן תופעות אוניברסליות. אין כמעט תרבות שלא התפתחה סביב מוקד לאומי וסביב מוקד שבטי לאומי וסביב מוקד דתי. זה לא כמעט... אין תרבויות... כמעט ואין תרבויות אגנוסטיות, זאת אומרת שללא כל אמונה, לא כל דבר, כן? הדברים האלה, תסתכלו בעולם, אתם תראו את הדברים האלה. ואז הרב קוק בעצם מנסה פה לדבר על היחס בין אידאה אלוקית ובין האידאה הלאומית, שתי ההתפתחויות האלה, והוא מוסיף שקורה משהו לאידאה האלוקית עם חורבן הבית, משום שדיברנו על זה שכבר אין שכינה, נכון? אמרנו אחד הדברים שחסר בית שני לעומת בית ראשון זה שחסרה שכינה, ואז הוא אומר שבעצם במקום אידאה אלוקית, שזה איזשהו משהו שאנשים מרגישים דבקים בהשראת שכינה, והם בעצם מרגישים מה שרבי יהודה הלוי דיבר על זה, שהתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים, התחושה הזאת שה... עולם הרוחני נדבק באיזשהו השראת שכינה שקיימת בנו ואנחנו חיים למען הדבר הזה, הדבר הזה נעלם בבית שני, ואז כמו שהוא אומר שעם שקיעת השמש פתאום רואים את העולמות הרחוקים שעד עכשיו היו גנוזים בגלל אורה של השמש, ואז מופיע משהו קורה אידאה דתית. אמרתי לכם שזה מאוד חשוב לאיזשהו מאמר של הרב עמיטל, תכף נראה את הדברים בצורה... אז בואו נראה, אני חושב שהתחלנו לקרוא כבר, נכון? אני טועה? אתם זוכרים איפה היינו? לא זוכרים. טוב. אז מצאה ההשפעה האלוקית האישית הפרטית מקלט לה באומה ובארץ. טוב, זה אחרי שבית שני, הוא אומר, זה לא היה, מטרתו לא הייתה, או יותר נכון, אתם יודעים שאמרתי לכם כבר שבית שני הוא יש לו שתי אופציות, כן? גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מהראשון, או גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, לא הבית הזה, אלא תחילת בית שני, עדיין יש נביאים, אתם זוכרים, שלושה נביאים עלו מישראל מהגולה, אבל זה לא מתפתח. משהו שם לא התפתח בצורה שיכל להתפתח, ומלא בית שני הפך להיות איזשהו, מבחינת מה שהוא אומר, זה לא הוכן להשבת ההתענות של האומה במלוא המובן, אלא הוא בעצם היה איזשהו התארגנות וצבירת כוח לגלות הארוכה. כאשר הרב קוק חושב שהגלות היא איזשהו תהליך של תיקון, איזשהו תהליך של תיקון. הדברים האלה מפורשים בצורה יותר ברורה, אמרתי לכם במאמר המגיד שהוא ההקדמה לשבת הארץ, ובמאמר המגיד, בהקדמה לשבת הארץ, בעצם הרב קוק מסביר שנשמת האומה, אל תשאלו אותי עכשיו מה זה בדיוק, בסדר? כי זה משהו שמושג שצריך להתרגל אליו, אבל בכל אופן מבחינתו של הרב קוק, נשמת האומה, כיוון שעם ישראל לא פעיל כאומה, אז הרעיונות של הלאומיות בזמן שהם לא פעילים, הם יכולים להזדקח, הם יכולים להיות יותר ויותר מזוכחים, ואז קורה משהו כשהעם לא חי חיים לאומיים, שבאיזשהו מקום היעדר המימוש של החיים הלאומיים יכול לזכח את הרעיון של החיים הלאומיים בצורה הרבה הרבה יותר גדולה. ולדעתו, 2000 שנות גלות, מקווה שזה יסתיים ב-2000 ולא 3000, אבל השנות הגלות הם בעצם איזשהו תהליך של התנקות והזדקחות האידאה הלאומית האלוקית של עם ישראל. עוד דברים מפורשים שכתובים בהקדמה לשבת הארץ, משום שהוא אומר שאם תיקחו את הפסוקים בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, אז רואים שכנגד זה שהם לא שמרו שמיטים, אז יש להם מה? גלות של 70 שנה. מה הגלות של 70 שנה? 70 שנה זה כל אותם שמיטים שלא נשתמרו בזמן של ימי בית ראשון. החשבון הוא רש"י מביא אותו שם מסך בפירושים על פרשת בחוקותיי. הדברים האלה גם מפורשים בסוף ספר עזרא ונחמיה שם, שגם כן כתוב 70 שנה, את החשבון של 70 שנה, כן, שהם קשורים ל... ואז מה הרעיון? הרעיון הוא שכיוון שאנחנו לא ידענו איך להתנהל עם הארציות בצורה טובה במהלך זה שהיינו מפסיקים כל פעם בשבע שנים, אז אנחנו עכשיו תקופה שלמה גולים מהארץ, וכאילו כל השמיטות שלא שמטנו כשהיינו על הארץ, עכשיו הארץ בצורה מרוכזת עושה תפילת תשלומין על השמיטות, כן? כל השמיטות בסריה, בבת אחת. אבל בכל אופן, מה הוא אומר כאן? בואו תראו. אז מצאה השפעה אלוקית האישית הפרטית מקלט לה באומה ובארץ. בעצם עכשיו אנחנו עוברים למוד אחר, למבנה אחר של תפיסת תורה ומצוות, והיחידה הבסיסית שפועלת היא כבר לא האומה, כי האומה כבר לא מתפקדת כאומה. היחידה הבסיסית שעכשיו אנחנו מבססים עליה את החיים הדתיים זה האדם הפרטי. אוקיי? זה האדם הפרטי, הוא מתחיל להיות עבודה אישית. אז מצא כל התא הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקטונים פרטיים והעיונית, זה פרטיות וגם עיונית של הדעות והאמונות לדבר צורך הנצח האישיים והפרטיים וקבלת הפרס של היחידים, אשר מקודם נתגלתה ונקמה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוקית בתור נשמת האומה הכללית וכלואה הייתה באוצרה העליון ולא הייתה ניכרת בולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו האידאה האלוקית הישראלית. למה לא הייתה ניכרת? כי כמו נר לפני אבוקה וכשרגה כאבוקה בתיארה בצהריים, כן, לא, אף אחד לא מדליק אור באמצע היום כשיש את השמש, אז תכף נסביר את העניין הזה. היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול מהבית שני להיקבע ולהתבלט באופרה הפרטי המיוחד. אוקיי? אני אסביר את זה בתור משל ואולי יבין. אם אנחנו, אולי נתת לכם משל התזמורת? אני רק חוזר עליו בקיצור. זאת אומרת, אם יש לנו תזמורת ואנחנו מאוד אוהבים מוזיקה, אז אנחנו מנגנים כי אנחנו אוהבים מוזיקה. אנחנו רואים לנגן ביחד, אנחנו מנגנים ביחד, אז כל אחד גם מקבל את השכר הפרטי שלו, אבל בעצם עיקר השכר של הנגנים הרציניים זה מה? עצם זה ההשתתפות בנגינה עצמה. והשכר הפרטי, המשכורת, הוא משני לחוויה הזאת שאני שותף לדבר נפלא כזה שקוראים לו נגינת מוזיקה ביחד, כולנו ביחד. אבל הטענה שלו היא שברגע שהתזמורת מתפרקת, אז הדרך היחידה לגרום לנו להמשיך לנגן את התווים של היצירה הכללית זה על ידי זה שממילא הסיבה שאני עכשיו מנגן זה לא כי יש לי את החוויה הזאת שכולם נוגנים ביחד. הסיבה שאני מנגן זה כי אני מקבל על זה מה? הצחה. זאת אומרת, יש פה מעבר מעצם חוויית הנגינה המשותפת, שהיא הרבה יותר משמעותית מאשר השכר הפרטי שמקבלים על זה, כי זה משהו שהוא ממש נשמע, לעומת איזשהו שכר אישי שהוא משמעותי לי, כי הוא מתמרץ אותי, אבל הוא מתמרץ אותי לא כל כך נשמע. אז זה מה שהוא אומר פה, שבזמן שהאידאה האלוקית הייתה חיה וחוויה הזאת של דביקות בשם הייתה משמעותית, אז היה שכר פרטי, לא שלא היה, אבל לא הדגישו את הנקודה הזאת, כי השכר הכללי, ההשתתפות במגינה עצמה הייתה הרבה יותר משמעותית. אבל כשהשמש שוקעת, אז מתחילים הנרות האלה להיות משמעותיים, ולכן זה התחיל להיקבע ולהתבלט באופרה הפרטי המיוחד. אז באה תחת האידאה האלוקית בעוצם רמותה, במקום האידאה הכללית שהייתה, ועל ידי גניזתה של זו, דווקא משום שהיא כזאת כבר לא פועלת. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד ולהסביר את כל המצוות בתור זיקה למעלה השראת שכינה, כי השראת שכינה היא בהקפאה, הקפאה עמוקה. השכינה לא שורה, אין שכינה בבית שני. אז עכשיו צריך להסביר, לבנות תורה שהיא לא מתבססת על זה שהסיבה הכללית היא מה? השראת שכינה, לא, לא, זה לא יכול להיות. אז מה בתולדתה האידאה הדתית? מה זה האידאה הדתית? הרעיון הזה שאדם בעצם מחויב ברמה האישית לקדוש ברוך הוא. שאדם עכשיו צריך להיות עובד השם ברמה האישית שלו, וכי יש איזה פנקס התחשבנות, יש שכר ועונש, ושכר ועונש ברמה מה? האישית הפרטית. האידאה הדתית, במלוא צביונה והרחבתה, משמשת היא זו ומלבשת את הראשונה. כלומר, האידאה הדתית היא משמשת את האידאה האלוקית ומלבישה אותה בלבוש דתי, פרטי, עם הסברות פרטיות, ולעולם לא תתנקר לשורש נשמתה, שהוא האידאה האלוקית המיוחדת ישראל בתור אומה המסוגלת להמצאת נשמתה הלאומית. כלומר, אם באמת מבינים את המהפך הזה, שבעצם עכשיו הדגש והפרספקטיבה שדרכו מסבירים דברים, זה איך זה מובן שאני באופן אישי זקוק עכשיו לפעול, לעבוד את השם. אז זה הופך להיות משהו מאוד אישי. זה לא שעם ישראל עובד את השם ועם ישראל מתקן עולם מלכות שדי. זה שפה אחרת לחלוטין. העבודה האישית שלי היא כי, לא יודע, תשמע, זה שיחת מוסר כזו אחרת, שהיא לא תהיה בנויה על כך שאנחנו שואפים מלא ארץ, דעה את השם כמיים לים מכסים. זה כל מיני דברים כאלה, כל תפילת עלינו שבח, זה בסוף התפילה, קודם נבין את החלקים הקודמים. אבל באמת, אם תופסים את הנושא של השראת שכינה, אז עלינו שבח היא תפילה מאוד מאוד חשובה. חיבר אותה יהושע מתי? ידעתם על זה? עם הכניסה לארץ, כי התחילו, זה התחיל להיות רלוונטי עם הכניסה לארץ, אז דיברו על זה. תקן עולם מלכות שדי. משיח גדול. סבלנות. אז עכשיו תראו איך אומר את זה. המוסר האישי הפרטי. הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוך הכללית, בסו יפה על פי ההופעה האלוהית המוקטנת, המיוחדת לצד הפרטיות. באמת יש פה איזשהו הצטמצמות, איזשהו לאידאה הדתית. מעמדה המבוצר באומה נתן לכוח רב והכין לכלכלה רבה שתוכל לשאת איתה גם מגלותה ונדודה, גם הכין לדרך תוכל לבוא בהדרגה על ידי המהלך מסובב ולמטרה העליונה, שהאידאה הלקית תשור להופיע בקרבה בעוצם עוז גבורתה, אחרי שיוכשר העמל שאיפתו הברורה כימי עולם כשלים כבנו להיות. הוא רוצה להגיד שבעצם האידאה הדתית בעצם שימרה בתוכה את היכולת לצאת מההקפאה, את היכולת להשתחזר ולהיות חזרה מה? אידאה אלוקית. אבל איך היא עשתה את זה? על ידי זה שבעצם את כל המרכיב הלאומי, הציבורי, הכללי, היא צמצמה. אתם זוכרים שפעם אמרתי לכם שאין ספק עכשיו אנחנו נמצאים כבר בתהליך בצד השני קצת. זאת אומרת שאנחנו כבר, שוב, יש עם שחי כעם, יש אומה שחיה כאומה, יש מה לדבר על החיים האלה כציבור, כחברה, יש מה להגיד בליל הסדר, אז לא מדברים רק על זה שיצאנו ממצרים ואנחנו עבדי השם ברמה האישית הפרטית, אלא מי יצא ממצרים? עם ישראל יצא ממצרים. כי אנחנו שוב חיים כעם, יש משמעות לדבר על ההיבטים הלאומיים של חג הפסח. כן, אבל בעצם, אם תחשבו טוב על זה, אז כל ההיבטים הלאומיים לא נחוו כהיבטים לאומיים, הם נחוו כהיבטים לאומיים דתיים מאוד, כן? הדתיים דיברו על, זה מאוד מאוד מעניין שבאיזשהו מקום, אני תמיד אומר שממוטיבציות פרטיות חגיגו חגיגים בעלי תוכן לאומי, אבל לא ממש הזדהו ברמה הלאומית, כן? ברמה שאני מרגיש לפעמים, אז אני אומר לעצמי, מה זה ליל הסדר? לזה, זה יום העצמאות, עם נולד. אז גם שם עשו מנגל, בהר הבית. עם קורבן פסח. שמעתם על זה? זה, זה משהו באמת, עם, נולדנו, זה, זה יום העצמאות. עם נולד. אלא מה? נולדים עוד פעם ועוד פעם, זה, זה משהו מיוחד העם הזה, שהוא יכול להיוולד עוד פעם ועוד פעם, אבל ברמה העקרונית, ליל הסדר זה יום ההולדת. זה כתוב בתנ"ך. ומולדותייך ביום הולדתך, הפסוקים האלה שכתוב שם, ועבור עלייך וברך מדוסס אותמייך ואומר לך דמייך חיים ודמייך חיים, אז כתוב, מולדותייך ביום הולדתך, לא קראת שייך במים, ולא, כל הלוכתל וכתל, המצב שעם, את עירום ועריה, אז זה ביום הולדת אותך. עם, העם נולד ביציאת מצרים. זה ממש יום העצמאות. ממש הופעת העם ישראל. זה לידה. אז, אבל אנחנו לא חווים ככה. אנחנו דתיים, ברוך השם. נכון? זה ליל הסדר, זה צריך לכל מצב, בשיעור כזה, וכל מיני... לא נחה דעתם שחלק מהבריסקאים עד ששמו שעון גדול במרכז השולחן כדי שחס שלום מישהו לא יעבור על, על שיעור הזמן של אכילת... גדולי הרבנים לא נהגו ככה. אבל זה מאוד מעניין בספרות ההנהגה של רבנים בליל הסדר, מה, מה כתוב עשו, מה לא עשו ואיך עשו, האם עצבנות זה חלק ממצוות החג או לא. אבל הדבר העקרוני, אני רוצה להגיד איך שליל הסדר, במקום להיות משהו בעל תוכן לאומי, בעל התנסות לאומית, הופך להיות חג בעל תוכן מה? דתי. עכשיו כשבאים הציונים לארץ ישראל, אז מה הם, איזה פן של חג פסח הם, 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 או של שבועות, למשל, הם משחזרים. את החקלאי, את הפן החקלאי, נכון? זה, 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 את כל הקציר ואת כל החגיגת הקציר. שמעתם על זה, אני משאר, לא, לא הייתם אף פעם בסתום, אבל, כן, יוצאים לשדות, יוצאים, אני זוכר שאנחנו היינו ילדים קטנים בירושלים, כל הגנים של ירושלים התאספו לגן העצמאות בירושלים, והבאנו ביקורים, כביוכל, כן, מסלים, סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצועות הארץ, והבאנו ביקורים. לא, שרתם את זה מסתום פעם, לא? אני זוכר שהיה רב שער יישוב כהן, היה, תדעו לכם, שני הרב ראשי של חיפה, היה סגן ראש עיריית ירושלים, תמיד הוא היה שם על הבמה, כשהיינו... בגן. אז כל הצדדים החקלאיים התעוררו עם פרוץ הציונות, ברוך השם, כי הם רצו לחפש חגים שהם מה? שהם כביכול מה? לא דתיים. הם הקשיבו את החגים הארציים, את הדברים החומריים, את... אז יש בזה פרדוקס מסוים, אני לא אכנס לו עכשיו כי פעם כבר דיברתי על זה, אבל אני וגם אין לי זמן. בכל אופן, זה המהלך שקיים פה, והוא חושב שבסופו של דבר הדבר הנפלא שהאידאה הדתית שמרה על הערכים הלאומיים, אם כי היא לא הנכיחה את ההיבט הלאומי של הדברים. זאת אומרת, אנשים לא חגיגו את פסח כמשהו לאומי, כן? הם לא חגיגו את הדברים מאיזושהי תחושה של השתייכות לאומית, הם חגיגו את זה כי יש לי חובה דתית לעשות דברים כאלה ואחרים. אבל בסופו של תהליך, אז זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסית הדתית והשפעתו בהמון דקדוקתורה ודקדוקי סופרים חדשים ושונים בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה. אז זה מה שהוא אומר פה. אני הוא מפרט קצת יותר את העניין הזה בהמשך. פה יש ככה, ולחשכת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם. אני דילגתי, מה? יש לכם? אבל חשכת הלילה, אתם יודעים איפה זה? מה? כן? היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, בעיפו עין השמיים מחווה אין קץ בעולמיהם. וחשכת חורבן בית ראשון וסיפוק השכינה העליונה, הידי אלוקית מתגלות בהווה, באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה שמה להדנה בנסיעת העין למרחקים, ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. כלומר, יש פה משהו שבאמת מתגלה עם הופעת הלילה. כל מיני עולמות רחוקים יותר, אבל... אמיתיים, זה מה שעבור את היפה פה, שאתה אומר, לא ראיתי את זה ביום. למה לא ראיתי את זה ביום? כי היה שמש. בגלל שהיה שמש לא ראיתי את זה. זה לא שעכשיו אני רואה את זה. למה? בגלל שהשמש שקעה. אבל בעצם הדברים היו קיימים מאז ומעולם. זאת אומרת, לא הודגש עניין בית שני, עולם הבא, לא הודגש עניין עולם הבא, לא הודגש העניין הפרטי. למה לא הודגש העניין הפרטי? כי לא היה צריך להדגיש אותו, כי היה משהו אחר שתפס את מרכז תשומת הלב והבמה וההתייחסות. לכן המשל הזה הוא כל כך חזק. ועכשיו שמתברר הדבר, אז ברור שהדבר הזה הם דברים משמעותיים. גם זה מוטיבציה, גם זה בונה, גם זה מתקן, גם זה משכלל. הלימודים הגדולים והעמוקים מתפרסים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דעה למרחקים על אותן הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל בכל חליפותיהם, שינוי צביעותיהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה. יחידי סגולה הבינו את זה, כי הם ידעו שלמרות שיש שמש יכול להיות שיש עוד דברים, אבל נעשו אתה עם שקיעת החמה, פתאום כולם רואים את הכוכבים. נעשו אתה לקניין כללי לאומה על ידם, לא רק שהיה קניין כללי לאומה, על ידם שאפה רוח. הם המשיכו לה את ההוראה הכלולית במובן רחב ונהדר, חובק בזרוע עוזו עולמי עד ונותן מחיה לרענות המבשרים אשר הכיכר של הגבות חושיות צר להם. אז הוא מסביר עוד משהו, ופה עוד נקודה חשובה שהוא רוצה לומר, ואין פלא שכתוצאה מהמעבר מכלליות לפרטיות, נקרא את זה טיפה, ואני, כיוון שהפרטיות נשאה ראש, למה היא נשאה ראש? כי היא הופיעה, בסדר? ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעים מתוך השפעתה החוקה של האידאה האלוקית. זה השפעה רחוקה, כי האידאה האלוקית דיברה על הכלל, והאידאה הדתית היא זאת שמדברת על הדברים הפרטיים. מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחנותיה של ההורה הישראלית במוסר התורה וברגע של מונת אלוקים האומה אשר בתוכה. הוא רוצה להגיד, זה לא סתם שבסוף ימי בית שני פתאום יש איזה יהודי שהופך להיות משמעותי להמון גויים, ועד כדי כך שהם חושבים שהוא משיח. למה זה קורה? זה קורה ברקע של המעבר של היהדות עצמה למשהו יותר פרטי. אוקיי? המעבר של היהדות בפועל לחיים יותר פרטיים, יש פה תפיסה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יכול, זה דקה. אז בעוד שבוע הבא זה 17 בתמוז, וגם אני לא נמצא, אז בעוד שבועיים אנחנו נחזור לזה. בסדר? בעוד שבועיים יהיה אפשר להקדים את השיעור לתחילת אחר הצהריים, כי יש איזה מבחן לאחרי מנחה או לאחרי מנחה.